חי, תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 9.
שבוע טוב ושלום רב, באולפן ישראל בן צבי. הסדקים בקואליציה. יושב ראש הבית היהודי השר נפתלי בנט אומר הערב כי בפגישתו עם ראש הממשלה ביום שישי, ראש הממשלה אמר שאינו בעיה לתת את תיק הביטחון, ולכן סוגיית האולטימטום לא רלוונטית. מה שעלה בפגישה זה שאין לנו ממשלה בגלל שיש לפחות 5 מורדים בקואליציה. כך דברי השר בנט. בלשכת ראש הממשלה דוחים את הדברים ואומרים כי בנט חייב לגלות אחריות ולא לתת יד להפלת הממשלה, שיכלה לכהן עוד כשנה לפחות. שר האוצר משה כחלון אומר הערב כי בלתי אפשרי לנהל קואליציה בשנתה הרביעית, לאחר ששר ביטחון ומפלגה עזבו ונשארנו עם 61 חברי כנסת בלבד. מה שבנט אומר זה נכון, אי אפשר להתעלם מכך שאין ממשלה לא באמצעות ספינים ולא באמצעות ציוצים. כך דברי השר כחלון. ראש הממשלה בנימין נתניהו ייפגש מחר בבוקר עם שר האוצר משה כחלון לפני ישיבת הממשלה, בכדי לנסות ולשכנע את שר האוצר שלא להפיל את הממשלה. ראש הממשלה נתניהו הודיע כי אם סיעת כולנו לא תפיל את הממשלה, יש ממשלה. בכירים בש"ס מתייחסים ערב לתנודות בקואליציה ואומרים כי תנועת ש"ס לא מתנגדת לבחירות, אך אם ראש הממשלה בנימין רוצה להמשיך עם הממשלה הנוכחית, ש"ס תתמוך בכך. שרת התרבות מירי רגב אומרת הערב איננו מעוניינים ללכת לבחירות, אבל חשוב שיבינו כולם, הליכוד היא המפלגה האחרונה שצריכה לחשוש מהן. רגב הוסיפה ואמרה, כולם צועקים תחזיקו אותי, אבל אני מקווה שההיגיון ינצח, זוהי ממשלת ימין יציבה וטובה שיכולה לסיים את הקדנציה עד סופה. כך דברי השרה מירי רגב. גורם מדיני בכיר מחיש ערב את הדיווחים על התקדמות במגעים לעסקת חילופי שבויים. כתבנו שלמה ריזל מוסר כי גורמים מצריים טוענים שקהיר מקדמת עסקה, ולפיה ישראל תשחרר את האסירים ששוחררו בעסקת שליט ונעצרו שוב, ותמורה ישחרר חמאס את גופותיהם של סגן הדר גולדין ואורון שאול. בנוסף ישחרר חמאס את האזרח הישראלי אברה מנגיסטו שחצה את הגבול לרצועת עזה. שיפור של ממש חל ביום שישי במצבו הרפואי של קצין צהל שנפצע באורח קשה בפעילות מבצעית ברצועת עזה, בה נהרג סגן אלוף מם. הקצין שוחרר בערב השבת מבית החולים סורוקה בבאר שבע כחלק מהליך השיקום. עשרות נוסעים חרדים באלעל ניצלו ביום שישי מחילול שבת, כשטיסה שיצאה מארצות הברית והתעכבה לפני ההמראה בשל השלגים, נחתה באתונה והורידה שם את הנוסעים החרדים. כתבנו צבי טסלר מציין כי הנהלת חברת אלעל פעלה במהלך הטיסה להנחית את המטוס באירופה כדי לאפשר לנוסעים להימנע מחילול שבת בנחיתה בישראל. הנוסעים הוכנו בתי מלון באתונה והנוסעים האחרים המשיכו בנסיעה ארצה באמצעות חברת ישראל. מטוס נוסף של אלעל שיצא באיחור מניו יורק המשיך לארץ ונחת לאחר כניסת השבת, לאחר שהראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף הורה להנהלת החברה להימנע מנחיתת ביניים בשל מצב רפואי מורכב של אחת הנוסעות שהוגדר כפיקוח נפש. התחזית מחר יהיה מעונן חלקית, רוגה של אי הקלה בטמפרטורות. בשעות הבוקר נשבו רוחות מזרחיות טרות בערי הצפון, בשני ובשלישי בלי שינוי. ועד כאן חדשות כל חי.
עכשיו איתכם שיעורו השבועי של הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף.
כל חי תמיד איתי, כל
חי. קידש אישה ולא יודעים את מי קידש ומת, אז אותו חתן אסור בכל אישה שבעולם, למרות שהתוספות בנזיר מתרצים את זה, כל דה פריש מרובה פריש וכו'. אבל בכל אופן, אנחנו רואים שהם ניסו כמה פעמים להשמיד את עם ישראל, הן בהזדמנות ההיא שכבר בתואל, הוא בעצמו, לפי המדרש, שתה את הרעל ומת, והן בפעם הזאת שרק הקדוש ברוך הוא גונן על יעקב והציל אותו מלבן, וגם לבן בעצמו מצא אמתלה, התחיל למשש את כל הכלים שלו בדבר כזה גדול שהוא מחפש כמו טרפים, שזה דבר גדול, הוא ממשש את הכלים, אולי למצוא איזה מחט קטנה שהילדים, ילדים לוקחים, אולי מהבית של הסבא נכנסים, לוקחים משהו, אולי. לא, תראו את החינוך של יעקב. הילדים שלו, כל הילדים, אף אחד לא לקח מאומה מהבית של הסבא. כי זה מה שחיפש לבן הארמי, שאולי ימצא איזשהו דבר, הוא ממשש את כל הכלים. רבותיי, אני, אתם יודעים שאנחנו, הדור שלנו זכה, שברוך השם, שלח לנו שני מאורות גדולים, את מורנו הרב עובדיה, עליו השלום, זכרונו לחיי העולם הבא, שהוא גידל אותנו, את כולנו, את כל הספרדים, וגם חלק מהאשכנזים. גידל אותנו לתורה, ולאמת של התורה, ולהלכה. אבל השם נתן עוד מתנה יותר גדולה לדור. זה גדול דור שלוקח ודולה מתורת אביו עליו השלום, ומשקה את העדרים. עד מלפני שירח ימים הרב, שכתב את הילקוט יוסף, היה אנדרלמוסיה בכל עולם ההלכה. בא רב, אביו עליו השלום, הרב עובדיה, עשה סדר בכל. עד לפני כן, היית שואל הלכה בבית הכנסת, כל אחד רץ עם ספר אחר. אחד רץ עם המשנה ברורה. אבל אני ספרדי, מה אתה רוצה? אולי כן, אולי לא. לא, השני רץ עם הבן איש חי. הקבלה, לא קבלה, לא יודע. השלישי רץ עם משנה, עם שמירת שבת כהלכתה. ברוך השם, זכינו כולנו. ואיך יודעים שזכינו? כי התקבלה התורה שלו מן השמיים פה בארץ. כל העולם מונחים והולכים לפי הילקוט יוסף. וברוך השם, זכה שינגיש את התורה לעם ישראל. בדור שלנו, הדור שלכאורה היה אמור להיות חשוך, ברוך השם, מואר בתורה הקדושה. שיזכה בעזרת השם ויאריך ימים, ויזכה בעזרת השם להמשיך להרביץ תורה לעדרים. אמן, כי נהי רצון.
חזק וברוך רב הגאון רבי דוד אוחיון, רב העיר כפר סבא ועוד מקומות, ממונה מטעם הרבנות הראשית על כמה ערים של הכשרות, שימשיך עוד לזכות הרבים ויעשה עוד כהנה וכהנה. אנחנו מתקרבים לחג החנוכה בגמרא שבת כ' א' עמוד ב'. מהי חנוכה? שנכנסו בקפה בכסלב, תמנה יומד החנוכה, תמניה עינון, לא למספד בעון ולא לטענות בהם. כשנכנסו יוונים בית המקדש, תימו את כל השמנים. כאשר ניצחו החשמנאים, נכנסו כדי להדליק נרות, ולא מצאו שמן טהור, אלא פח אחד של שמן, שהיה מספיק ליום אחד, ונעשה נס ודלק 8 ימים. לכן קבעו שנה הבאה, לימים טובים, הלל והודעה. זה דברי הגמרא בשבת כ"א. זה ידוע שזה היה בתקופת בית שני, באמצע בית שני. שם היה גזרות של היוונים, שלא לשמור שבת, לא לשמור חודש, לא למול את הילדים. מהסיפור עם חנה ושבעת בניה, שמתו כולם, קפצה מהגג עליהם, זה היה בתקופה הזו, של היוונים. אנחנו קוראים את זה בתשעה באב, בגילים חובה ליום חייו. וזה היה בתקופה של היוונים. רבי אלעזר, אחד כהן גדול, מסופר ביוספון, שהכריחו אותו לאכול חזיר. הוא לא רצה לאכול, והרגו אותו. זה גזרות קשות על עם ישראל בעיקר, ודברים של רוחניות. גזרו עליהם ששכיחם תורתך, או לעבירה מחוקי רצונך. לכן, אחר כך הקדוש ברוך הוא רחם עליהם, ונעשה נס, קבעו את זה מאותו שנה, קבעו את זה לימים טובים. יש אומרים שכבר באותה שנה הדליקו נרות לשמחת הניצחון. עוד לא ידעו שיש יהיה נס. ביום הראשון ידעו שיהיה נס, אבל הדליקו נרות לשמחת הניצחון. ככה יש מדרשים שכך כתוב בהם. בכל אופן, קבעו לדורות להדליק את הנר, זכר הנס, שזה היה העיקר. הסעודות שאנחנו עושים בחנוכה, ועושים סעודות, כל מיני מסיבות, כותב הלבוש, כיוון שהגזרה הייתה על הרוחניות, ולא על הגשמיות. לכן, מה שעושים סעודות, זה סעודות רשות. לא סעודת מצווה. בפורים, יש לנו חובה לאכול סעודה. לא צריכים לאכול לחם, לפי ההלכה, אבל צריכים לאכול בשר, עוף, בשר, צריך לסעוד. בפורים הייתה גזרה להשמיד, להרוג, לאבד כל היהודים. גזרה הייתה על הגופות. לכן הגוף צריך ליהנות. לכן עשו סעודות של מצווה. בשקן חנוכה, כמו שעכשיו למדנו, הגזרה הייתה על הרוח. היו מתייבנים. יהודים שלנו שולחים מתייבנים, ואתם יניחו אותם, שירו אותם, לא רצו להרוג אותם. כל המטרה שלהם הייתה במלכי יוון, שרצו להעביר אותם מדתם, לקחו צנח, זה משהו רוחני. מה שיחסות לקבוע לזה סעודה. לכן מסביר הלבוש, לא קבעו לסעודות. זה כבר כתוב את זה במערה מרוטובורג, גם המודרכי מביא את זה. כמה ראשונים מביאים את זה, שלא קבעו אותם לסעודות, אלא רק סעודת הרשות. הרמה, מביאים תחילת הלכות חנוכה, סימן תפרש עין, מביא שהסעודות שעושים בחנוכה, הן סעודות רשות. המהרש"ל, בפרק ז', ים של שלמה, מבבא קמא, שם הוא כותב בסוף הפרק, מה נקרא סעודת רשות, סעודת מצווה, מדבר על חנוכת הבית, מדבר על בר מצווה. המסקנה שלו, אם נאמרים שם דברי תורה, זה נפח הסעודת מצווה, וזה קצת מצווה, גם בחנוכה. למרות שלא כבעום לסעודות כמו שהסברנו, אמורים בהם דברי תורה, זה יש בזה כמו מעלה, כמו סעודת מצווה. יש בזה. יש מדייקים את זה מהרמב״ם. הרמב״ם בפרק ג' הלכות חנוכה, הלכה א' כותב, ששנה הבאה כבעום לימי שמחה והלל. מה זה שמחה והלל? שצריך לסעוד סעודה. בצירוף הדיוק הזה מהרמב״ם, אומרים שצריכים לעשות סעודה בחנוכה, יש בזה קצת מצווה, אם יגידו דברי תורה על השולחן. הגאון רבי שלמה קלוגר, הוא תומע על האחרונים. איך אף אחד לא הביא את הרמב״ם הזה? הנה, הרמב״ם כותב, כבעום לימי שמחה והלל. מה זה ימי שמחה? כמו ימים טובים, שזה יש בהם שמחה, ויש שמחה אל הבשר ויין. אז גם חנוכה, כבעום לימי שמחה והלל. תמע על האחרונים, למה לא הביאו את הרמב״ם הזה, ללמוד מכאן שיש מצווה לסעודות. זה נגד מה שכתבו המודרכי, מרם רוטובור, שלמה קלוגר, הוא לא ראה אותם. הוא תמע עליהם. אבל באמת אין פה תמיעה. הוא תכוון להגיד, הרמב״ם קבעו לימי שמחה בהלל. כשאתה אומר הלל, אתה מנגן, זה היום עשה השם מגיע לשמחה בו, זה השמחה בהלל. אבל לא שקבעו אותם לסעודות, לא שמענו בשום פסק שיגיד שיש מצווה לסעוד, סעודות בחנוכה. מה שתאמר רב שלמה קלוגר, זה לא תמיעה. ולמסקנה, כמו שאמרתי, שקבעו רק לימי שמחה בהלל, אבל הסעודות שעושים בחנוכה, סעודות של רשות. קובעים כל מיני ערבי שירה וכדומה. לפני שנים, 50 שנה בערך, ארגנו איזה ערב, תפשין למד ג' על זה היה. ארגנו ערב שירה באחד שלמה. והיו שם כמה רבנים שיצאו נגד זה. מה זה לארגן ערב שירה? אז היה משה אליהו, היה שם עוד כמה זמרים, לא כולם חרדים מדבר השם. ועשו אז רעש. מרן אמר להם, אני אבוא, הבטיח להם שישתתף. ורב היה שם. ואז דיבר דברי תורה. אם מארגנים ערב שירה, פיוטים של דברי רבותינו, שירים שלנו, ביתי צאי, ענה בחסדך, ליבה זמן, שירים שלנו, לא שירים של יוונים, ששרים ברדיו, אלא שירים של תורה, ושמע גם דברי תורה של חכם, מותר לארגן ערב כזה. והרב הלך שם, בפרט בחנוכה, אני זוכר, היו מארגנים כל מיני ערבים, והרב היה הולך, ממקום למקום. זה היה זכות הרבים, היה מגיע ב-12 בלילה, 11 בלילה מגיע לבית, ורק אז היה מדליק נרות, ב-11-12 בלילה. יוצא למנחה וערבית, ולא חוזר, הולך מעיר לעיר, מקום למקום, לזכות הרבים. צריך לנצל. עושים כל מיני ערבי שירה, כל מיני סופגניות, כל מיני כיבוד, להגיד שם דברי תורה, לחזק את הציבור, לקבוע עיתים לתורה. אנחנו נוהגים לאכול סופגניות בחנוכה. זה מנהג קדום. רבנו מימון, אבא של הרמב״ם, ממשה, בן מימון. האבא שלו כותב, אין להקל בשום מנהג ישראל. כל אחד ואחד יעשה משתה ושמחה בחנוכה, ומנהג פשוט לאכול סופגניות, הוא מזכיר, סופגניות, נקרא בלשון ערבי, מביא איזה לשון של ערבי, איך זה נקרא, וזה טעמו כצפיחים בדבש, וככה נהגו מנה קדמונימו. הוא כותב את זה רבני מימון לפני 900 שנה. הוא כותב מנה קדמונימו. ולא לזזל בשום מנהג שבעם ישראל. ככה נהגו, לכן גם היום נהגים לאכול ספגניות. יש בזה כמה דינים שצריך לדעת אותם. קודם כל, שתופסים ספגניה, היד מתחלכת בשמן. יש אנשים, יש להם עדינות, סטניסים, לוקחים את זה מטישו, איזה נייר, מחזיקים את זה עם איזה נייר, לא להתחלך. אבל לא כולם ככה מקפידים, תופסים את הספגניה, ויש שם קצת שתופח מנת להדפיח. צריך אותו לידיים. מי שנוגע בכל דבר שהוא באו עליו, אחד משבעה משקים, יד, שחת, דם, יין, דבש, שמן, שמן זה אחד משבעה משקים, אז זכורה צריך אותו לידיים, תיבלו במשקה. עושים הזכרה במנחה לערבית, בבית כנסת, ומחכים לציבור, כך היה מנהג לפני שנים, כל מיני עץ, אדמה, צימוקים, היו מחלקים בעבר, היום אני לא רואה את זה, היו מחלקים מלפפון, כמובן שוטפים את זה, מי ייקח מלפפון לא שטוף, מביאים את זה לציבור, מכשילים את הציבור. ברגע שלוקחים לפפון שהוא שטוף במים, בא עליו מים, צריך אותו לידיים. אז כולם הקימו במנחה לערבית, הקימו אותו לידיים, איזה תורה אורך יהיה שם. לכן, חכם עיניו בראשו, שמחלקים דברים כאלו, נשימו את זה על איזה מגבת, נקייה, נגבו את זה פחות או יותר, שלא יהיה תופח ועד להדפיח. אדם שלוקח דבר שטיבלו במשקה, חייב איתו לידיים. לא רק בליל הסדר. קדש וחץ, כרפס יחץ, לא רק בשוכלים כרפס ואין לסדר. כל השנה כולה, כבר הזהיר הזה רב חיים פלאצ'י, שהרבה לא נזרים בדבר הזה, כבר בזמנו, לפני 150 שנה. צריך להזהיר את הציבור. כל מה שאדם אוכל, תבלו במשקה, אם לא בתוך הסעודה, צריך אותו על ידיים. אם אדם מטביל בסקבית בתוך כוס תה, הוא לא נוגע בתה, רק בסקבית למעלה, לא צריך אותו על ידיים. כי סוף סוף הוא לא נוגע בזה, וזה גם כן פחות מכזית, לא לוקח כזית. כמה זה בסקבית? בסקבית זה פחות מכזית. ורק הוא לא נוגע בזה. יש עוד צירוף, כותב אותו מאמר מרדכי, ועוד כמה אחרונים, מחידה, הבן איש חי, זה תה מבושל. דבר שמבושל, יש אומרים שבזה לא נאמר יחד שח אדם. רק מים שבא עליהם, מים גשם, או מים חיים, אבל לא מים מבושלים. אז עוד צירוף. כל אחד בפני עצמו, אנחנו לא סומכים עליו. יש לך עוד צירופים, אנחנו מקלים בדבר. ספגניה, מתגנים אותה בשמן. אבל איזה שמן? שמן שמשמין, שמן סויה. מי לוקח שמן זית ומתגן בזה ספגניה? זה לא טעים, איזה טעם יהיה לזה? השמן זית זה טוב לזיכרון. שסובל הרבה משכחה של התורה, לא שכחה שליות, דברים בטלים. של התורה, ייקח כפית של שמן זית, ישים את זה בתוך הסלט, זה לא הכי טעים, אבל זה סגולה לזיכרון. או בקידוש, שומרים זיכרון למעשה בראשית, תמיד מרן היה מעריך בזה. זיכרון עושה עריכות, זה סגולה לזיכרון. מי לא רוצה לזכור את התורה שלנו? רוצים לזכור. אבל זה שהסופגניה, לא מתקדים אותה בשמן זית, זה לא טעים. מתקדים אותה בשמן סויה. ממילא, לא צריך איתו לידיים. רק יד שחדם. אם זה שמן זית, צריך איתו לידיים. זה נקרא טיבולו במשקה. אם לא בשמן זית, לא נקרא טיבולו במשקה. אדם אוכל ספגניה אחת, עוד אחת, מחרתו בורא מיני מזונות, כולם יודעים. עכשיו הוא אוכל עוד כמה ספגניות, סך הכל נחשב שהוא כאילו קבע סעודה עליהן. כמה זה קביעות סעודה? 72 דרם. כל דרם זה 2.8 גרם, זה היה מדויק. אנחנו מעגלים את זה 3 גרם. יוצא בערך 204 גרם, 210 גרם, אפשר לצמצם. אדם אוכל, לפעמים נשאר בין השיניים, חתיכות, או על השולחן יש פרורים, אחרי לא מצמצמים. אדם שאוכל למעלה 200 גרם, זה לא הרבה, רבותיי. שבול אחד, אדם קונה עוגה, שבול אחד אוכל את זה ארוחת צהריים, זה נקרא קובע סעודה. מברכים על זה על נטילת ידיים, נוטל ידיים, מברך על נטילת ידיים, מברכים על מוציא לחם מן הארץ, בברכת המזון, ברגע שקובע על זה סעודה. זה בכל עוגה. יש על זה צורת פת, וזה דרך אפייה. בדרך אפייה אני אומר שבחים הזה מוציא בבקעת המזון. ספגניות, אדם אחד ספגניה ואשתו עשה משהו ככה טעים, לא חלבי. אתה ספגניה רגע עם ריבה בפנים, הוא אוכל עוד אחד ועוד אחד. סך הכל, הוא עשה חשבון, אכל 210 גרם, 204 גרם, זה המינימום. אכל, אז הוא קבע סעודה. אמר איתו לדיים, נברך המוציא לחם מן הארץ, בבקעת המזון, לא. גינת ורדים, ספר פרח שושן, הם כותבים מן החינמי. אם הוא קובע סעודה סופגניה, צריך לברך חמוצים בברכת המזון. אבל הרבה אחרונים לא הסכימו איתם, חלקו על זה. המגן אברהם, התורה זהב, אין קביעות סעודה בדבר שבא בתיגון. זה תיגון, בשמן. זה לא דרך מאפייה שבתנור. אם זה היה אפייה, צורת פת עליו, קובע סעודה, אז ברכים עליו ברכת המוציא לברכת המזון. אז זה בתיגון. לכן אפילו אם אכל 300 גרם, אם זה אפשרי, כן? אכל 300 גרם אכל, לא מברך המוציא בברכת המזון, לא צריך אותו לידיים, אלא תמיד ברכתו ברכת מזונות, ואחרי האחרונה, על המחייה. יש, אומרים, טעם, למה אנחנו אוכלים סופגניות בחנוכה? כי ברכה האחרונה, ועל המחייה אנחנו אומרים, ועל לחלך ועל מזבחך. בגמרא עבודה זרה כתוב, שהיה להם צער גדול מאוד, שלא יכלו לתקן, לתהר את המזבח. שמן, הם מצאו פח אחד של שמן, והיה בו יום אחד, נעשה נס 8 ימים עד שהביאו שמן טהור. המזבח, הם צריכים לשבור אותו. כל האבנים, יגנוז אותם, עושה מזבח חדש בציון תחיל, שמן מזבח חדש. היה להם צער שבו יכולנו לתאר אותו בימים הראשונים, והשתמשו על המזבחה, השתמשו בתומר אתר רבי ציבור. אז כמו שהיה להם צער בדבר הזה, אומרים בכך העונה, ועל מזבחך, זה לא כתוב בברכת המזון, והמזבחך, זה כתוב ברכה מיום שלוש, לכן אוכלים סופגניות, כדי שיברכו בברכה האחרונה ועל מזבחך. על הטעם הזה קשה, אז למה לא רוגע לך? למה דווקא סופגניות? אבל כך כותב הרב אויבך, שלום זמן אויבך כותב, שזה הטעם לכן נהגו לאכול סופגניות. הטעם הפשוט הוא בגלל שאתם מתקנים את זה בשמן, בכל חנוכה נס השמן שנעשה בשמן, לכן אנחנו אוכלים סופגניות שמתקנים אותן בשמן. בכל אופן, אדם שקובע סעודה, סופגניות, לא מברכים על זה, לא המוציא ולא ברכת המזון. מותר לקנות סופגניות שעשה אותם גוי, בא אצלנו לחנות, למסעדה, ותיגר סופגניות. אין בזה בשביל הגויים, אין בזה פת אקום, כי זה לא צורה של פת, זה תיגון. אחרי גם מצד זה, זה מותר. יש בפנים ריבה. בדרך כלל ריבה, עושים אותה אחרי הבישול. יש אולי איזה מקרים שיש ריבה לא מבושל. לא נדבר על זה. נדבר על ריבה ומבושלת. קודם כל, יש סופגניות שעושים איתם חלבי, עם חלב. מן הראוי שיהיה קצת איזה שינוי קצת. איזה סוכר ככה יבש, קצת על זה לעשים. היום עושים בורקס של חלבי. עושים את זה משולש. למה? שזה סימן שיהיה עיקר. רוגלך, בדרך כלל רוגלך זה שוקולד, זה לא חלבי. אבל לפעמים עושים רוגלך חלבי. הרבנות הראשית נתנה הוראה, כל מי שעושה רוגלך חלבי, צריך שיהיה איזה סימן, איזה סוכר ככה, גוש של סוכר, איזה סימן, צבע אחר, צבע אפור, צריך שיהיה צבע אחר, שיהיה ניכר שזה חלבי. זה חומרה. זה הנהגה של הרבנות הראשית, לא למנוע, לא להכשיל את האנשים, למנוע מכשול. זה לא מעיקר ההלכה. עיקר ההלכה, מה שכתוב צריך שעשות עיקר, זה בלחם. כשעושים לחם יחד עם חלב, נשים אותו עם חלב, צריך שיהיה ללחם איזה צורה, יהיה לזה צורה אחרת. למה? כי מה שלא יש גזירה, שלא יבוא לאכול את הלחם הזה עם בשר. בעוגה, מה שייך דבר כזה? מי אוכל בורקס יחד עם בשר? מי אוכל רוגלך יחד עם בשר? בעוגות, לא נאמר הדבר הזה. זו הייתה הנהגה שהניגו ברבנות הראשית, לכתחילה. לא צריכים לקנוס, מי שעבר על זה, עשת לו קנס, אז לא צריך להגזים בזה. זו הנהגה של לכתחילה, שלא יהיה מכשול לציבור. בתי מלון, אוכלים צהריים, נגיד בשעה אחד, אוכלים צהריים, לא מרשים, הכניס שם בחדר האוכל, חלב, בשום פנים ואופן, 6 שעות. אני אמרתי להם, עכשיו לאחרונה אמרתי להם, תעשו כולה, 5.5 שעות. אפשר להקל, כל חצי שעה סמוך לסוף ה6 שעות, זה כבר נכלל, תמיד בכל השעס, חצי שעה זה נקרא סמוך. אז תקלו עליהם, אפשר להכניס, אתה בחדר האוכל ונצחי חלב, כבר 5.5 שעות. אבל לא מכניסים, לפני כן בחדר האוכל לא מכניסים. הגישו על זה בגץ, כל דבר לא שותקים לנו, הגישו בגץ. מה זה, למה אתה מונע, יש אחד שהוא חילוני, שהוא לא רוצה לאכול, רוצה לשות כוס חלב, קפה וחלב, מה אתה מונע ממנו? או יש אחד שהוא צמחוני, יש עבד, היום צמחוניים, שלא רוצים להשמין, ולא אכלו בשר בצהריים, אכלו כל מיני דברים אחרים שלא אכלו בשר. רוצים לבוא בשעה שלוש, קפה נמס וחלב, למה אתה מונע את זה מהם? הגישו בגץ, והיינו צריכים לענות הרבנות הראשית, נו מה נענה לבגץ כזה? אז אמרנו, אם עושים את זה בעולם הכינוסים, מביאים את החלב בקנקן של החלב, שלא מתאים אותם, כולם אומרים שזה חלב, ולא בעולם בחדר האוכל, ולכן הם עושים בשעה 4 הרצאה למשל, מי אמר שכולם שבאו להרצאה זה מאורחי המלון, וגם אם זה מאורחי המלון, שקבוצה הגיעה, מי אמר שלא אוכלו בשר. ועוד, יש לנו דעת הבאג, שאחרי סילוק השולחן, יהיו אוכלים בשולחנות קטנים. מיד אחרי זה, אפשר לאכול חלב, אחרי הבשר. דעת רבנו תם, ברכת המזון, אפשר לאכול אחרי זה מיד בשר. הרמ"א כותב, יש לך שיעור של שעה, אפשר לאכול אחרי זה בשר. השח אומר, כל מי שיש לו ריח של תורה, יחכה 6 שעות. הרמב"ם כותב, כמו 6 שעות, בסדר. אבל לא לאכול אחרי שעה. היום גם האשכנזים, רובם ככולם, עושים כמו דעת הריף, הראש והרמב"ם, מחכים 6 שעות. אבל יש דעת הגאון וילנה, יש דעת הרמ"א, שמחכים שעה. יוצאי גרמניה, אשכנזים, היהודים כמובן, יוצאי גרמניה, היקס, הם מכירים בזה אחרי שעה. אני זוכר שהיינו בישיבות, היינו רואים חברים אשכנזים, הולכים שוקולד חלבי, לפני שעה אכלת, אנחנו נוהגים רק שעה. היום אני חושב שגם אין דבר כזה מצוי הרבה. היום בדבר, אפילו אשכנזים, פרד בני תורה, איך השח כותב? כל מי שיש בו ריח של תורה, למי הם ריח של תורה? לא זו שאין לו ריח של תורה? לכן מחמירים 6 שעות. זה בחדר האוכל. אבל בעולם כינוסים, אנחנו רואים כל הצירופים האלו, בפרט שלא בטוח שאכלו בשר, זה עולם הכינוסים, יש שם איזו הרצאה, ולכן שם אפשר להכניס חלב. אנחנו מסכימים בעולמי הכינוסים, שמבקשים, אבל בחדר האוכל, עדיין התקנה. הבג"ץ, ברוך השם, מקבל את הדברים, נעשינו משהו לקראתם. בעולמי הכינוסים, אתה לא יכול למנוע את זה, כן שם החלב. אבל בחדר האוכל אנחנו מונעים. לפני עבר, תיתן לכשול, לא להכשיל אותם. אומר לך אדם, אני חילוני, אני לא שומר. בסדר לך, אבל אני לא אתן לך. אני לא אתן לך בן אדם שאני אתן לך מכשול, שתוכל חלב תוך 6 שעות. אבל כנומי הכינוסים, זה לא ברור שאתה מכשיל אותם. ולכן שם, אם לחינם, זה מותר. כשעושים רוג על החלבי, צריך שיהיה בזה צורה, שיהיה לזה היכר. למרות שמצד הדין, מותר. כי אף אחד לא אוכל את זה יחד עם בשר. עד בלחם גזרו חכמים. כתוב בשולחן אורך את זה לגבי לחם. אבל זה הנהגה טובה, חתחילה, ככה לעשות. אמרתי שלא צריכים לקנוס אם לא עשו דבר כזה. למה אני אומר את זה? היה מעשה שהיה באחד מבתי המלון, שבעל המלון נתן הוראה ותקנו, היה משהו דחוף, ועשו נת ברנת לכתחילה. מי שיודע מה זה נת ברנת, עכשיו זה לא הסוגיה, נת ברנת לכתחילה. בא משגיח כשרות, ולקח את כל הנת ברנת שעשו, היה 10,000 שקלים, את הכל זרק. ובעל המלון, מתלונן לפניי. לדעת מרן מותר לכתחילה, לדעת מרן. דעת הרמה, בדעבד מותר. ופה זה דעבד. תתן לי קנס 2,000 שקל, זה הריפורט, תעשה לי ריפורט. אבל היה ככה כל 10,000 שקלים, לזרוק את זה? זה לא בתשחית, דבר כזה? גם כשהמשגיחי כשרות רוצים לקוף את הדברים שלהם, שומע חיון, גם שרוצים לקוף את הכשרות, אתה מונע לכשרות כמה ערים בארץ, מטעם הרבנות, תשים לב. לא כל דבר ככה תקנוס אותם ב10,000 שקלים. היה אחד פעם לקח ענבים, עצים סתם, לא בירר שזה לא עורלה. ועשה מזה יין, כמות גדולה מאוד. בא המשגיח, מאיפה הענבים לקחת אותם? מפה, מפה. אבל אין איזה תעודה מהרבנות הראשית שזה לא עורלה. אולי זה עורלה? איך לקחת יין כזה? היה לו הפסד ש-$70,000 היה לו הפסד. בא המשגיח כשרות, וזרק את כל היין, שפך כל איזה כנס. למה אתה עשית יין? למה אתה כונס אותו? הוא סומך על אבי עומר. בחלק ו'. ביום חלק דף סימן כבדלת, הרב כותב שרוב העצים של הענבים היום זה לא עולה. כמה יש לך עולה? 10%, כמה יש לך עולה? לדעת הריבש צריך שיהיה מיעוט המצוי כדי להצריך שיהיה השגחה. יש שעות יעקב הרב אלישיב, 10%. איפה יש לך היום? אתה מלקח, ובדעבד, עבר ועשה את זה. תתן לו ריפורט, תן לו כנס. אם הוא עשיר, תן לו $1,000, תן לו כנס. אבל לקחת $70,000, ולזרוק את זה, מי יטיל לך? שפוך הכל היה מסכן, האדם הזה, זה צער היה לו בעל היקב הזה. אחר כך פנה אלינו, פנה, אמר, מה זה? למה ככה? $70 להפסיד. שמעתם? תשים לב, לא כל דבר. תתן לי רפורט, תתן לי את זה קנס.
אנחנו לא נותנים למשגיחים לעשות דברים בעצמם, עד שזה לא מגיע לרבנים.
אבל אסור, 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 כן, כן. ברוך אתה, אדוני, מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אז גם לגבי רוגל החלבי, סופגניות חלביות. אם לא עשו לזה סימן יקר, בסדר, בדעבד, אדם שקונה עוגה, שואל, חלבי או לא חלבי, אדם אכל בשר, אתה לוקח שוקולד, הוא שואל, חלבי או לא חלבי? מה יגידו? תעשה שוקולד חלבי משולש. מריר, תעשה מרובה. איפה יש דבר כזה? שמענו דבר כזה? מי אוכל שוקולד אחד עם בשר? לא אוכלים את זה. מה שכנסו, כנסו בלחם. זה אמרו, אדם רגיל לאכול לחם עם תפשיר. לכן אמרו שאם יחלף חלבי, יעשה לזה סימן. לא יעשה לזה לחם רגיל. מוצדק. בעוגה, אמרתי, זה הנהגה טובה של החתילה, אני לא בשביל לקנוס. ואני חוזר בחזרה. הספגוניות האלו, שמים בהם ריבה. דרך כלל הריבה הזו היא מבושלת. מדבר על המקרה הזה. אם זה לא מבושל, צריך לזהר, לא לשים את זה על הפלטה, יכול להגיע לצלדת בו, ואז לעבור על בישול בשבת. זה בישול ראשוני. אלא בריבה שבדרך כלל זה מבושל כבר. איך המציאות היא? מבושל, מבשלים את הריבה. והם מזרקים את זה במזרק לתוך אמצע הסופגניה. אדם לוקח את הסופגניה, שם את זה על הפלטה בשבת, מחמם את זה, הוא לא צריך שזה יהיה רותח, הוא רוצה שזה יהיה חם קצת. אבל הוא לא שם לב, הלך לחי בטל את זה מסקם, חוזר, זה כבר רותח, וחם מאוד. הוא עבר לאיסור בישול בשבת, תגיד, אסור לאכול את זה? לא, מותר. גם לכתחילה, מי שואל אותנו, בין הספרדים, בין האשכנזים. אין בזה הבדל, שיש הבדל, אז אני מזכיר. אין בזה הבדל, מותר לכתחילה לקחת סופגניה עם ריבה בפנים, או שוקולד בפנים, לשים את זה על הפלטה ולחמם את זה. כי זה מבושל, ואין בישול אחר בישול. מה הרוב? הרוב יבש, הרוב זה סופגניה. יש לך מיעוט, באמצע יש שם ריבה. הולכים בכל דבר כזה, אחרי הרוב. זה הדין יש לנו. בית יוסף, בסימן רש נון ג' מעתיק את רבנו ירוחם, שמביא בשם רבנו יונה, לפני 800 ומעלה שנים, שהוא כותב, כל שרובו יבש, אין בישול אחר בישול. כל שרובו לח, אין בישול אחר בישול. יש לך דגים במקרר, ויש להם קצת רוטב. הוא לוקח את הדגים מהמקרר, מבושל מאתמול, אבל זה צונן לגמרי. שם אותם על הפלטה והולך, וזה מגיע לצלדת בו. מותר. ויש להם הרוטב קצת, מותר. יש חמין, יש להם קצת רוטב, לפעמים הרוטב הוא צף, כבר אפילו למעלה. אתה רואה הרבה רוטב אתה רואה. אבל מה הרוב של החמין? תפוח אדמה, שועית, חומוס, גריסים, הרוב זה דברים יבשים. הולכים אחרי הרוב. ותעושה מפורש ברש נ"ג, שכותב שולחים אחרי הרוב. אמנם, הבית יוסף חזר בחזרה והעתיק את רבנו ירוחם בסימן שי"ח למטה, בדף השני למטה, חזר בחזרה והעתיק אותו. שם העתיק אותו לא כמו שהעתיק אותו ברש נ"ג. שם כתוב, כל שיש בו רוטב, אסור לחמם אותו בחזרה. כל שאין בו רוטב, מותר. לא כתוב רוב, יש רוטב או אין רוטב. שולחן ערוך. סימן שי"ח, סעיף ד', סעיף ז', סעיף ח', סעיף ט"ו. מרן חזק הפעמים על החילוק הזה, יבש ולח. הוא לא כותב רוב. בסעיף ד', מרן כותב, אם זה יבש, אין בישול אחר בישול. מה זה יבש? שניצל. קצוצות של דגים בלי רוטב. אורז. זה יבש, קוגל, יבש, מותר, אין בישול אחר בישול. אבל זה דבר לח. יש בזה קצת רוטב, יש בזה. ממילא עשו. באמת כמה רבני דורנו פסקו שצריך שיהיה הכל יבש. כמו שאמרתי, אורז, תפוח אדמה, בלי טיפת רוטב, שום דבר. כך פוסק הרם השש, זכר צדיק לברכה, בשם ישו מגן, כך פוסק גאון לציון, ועוד כמה אחרוני זמננו. אבל מעניין שכל הפוסקים בדורות הקודמים, מלפני 400 שנה, כולם כותבים, חוץ מהלבוש, כולם כותבים הולכים אחרי הרוב. בראש בראשונה זה המנחת כהן, לפני קרוב ל-400 שנה, הוא היה, קצת פחות. הוא כותב מפורש בשער ג' פרק ג' בהגעה, אותיות קטנות יותר, כותב מפורש, שולחים אחרי הרוב, אם הרוב יבש, כך כותב בשו"ת זרע אמת, לפני 250 שנה, היה רבי ישמעאל הכהן, כותב אחרי הרוב, כך כותב פרי מגדים, 300 שנה, כך כותב העלייה רבה, אם כי הוא מסיים וצריך עיון, אבל הוא מעתיק את הפרי מגדים הזה, מעתיק אותו, שולחים אחרי הרוב, כך כותב הרב שבדרון, הסבא של הרב שבדרון בספר דעת תורה, כותב הולכים אחרי הרוב, כך כותב אדמו"ר מסוכות שוב ביגלטל, כך כותב בשו"ת הר צבי של הגאון הרב פרנק, וגם ישכיל עבדי, גם כותב ככה, הולכים אחרי הרוב, כל הפוסקים הקודמים הולכים אחרי הרוב, ואילו האחרונים שזמננו, כמה אחדים, אמרו, לא, צריך שיהיה הכל יבש, יש גם רב אחד שמשיב ברדיו, גם כן, אמר צריך שיהיה הכל יבש, אמרו לו, אבל פלוני, מרן, כתב בחווה דעת, שולחים אחרי הרוב. ואולי, דיברתי איתו, הוא חזר בו, לא הולכים אחרי הרוב, יבש. איזה חזר בו, איזה בטיח. לא חזר בו. כל המקח הדעתו של הרב. הבעיה, אותם החכמים שמדברים ברדיו, לא לומדים למטה של מלכות יוסף. לומדים רק למעלה, לומדים. לא רואים למעלה, כתוב רוב, אז הם חולקים. תימד גם למטה, מה אתה אומר רק למעלה? ודיבר על זה פעם, חכם שלום פה, שיהיה בריא חכם שלום, אמר, לא להסתפק ללמוד בלכות יוסף למעלה, אלא גם למטה, כל המקורות לראות. שם הערכנו בזה כמה עשרות עמודים, הבאנו ארבעה טעמים, למה הולכים אחרי הרוב? לא טעם אחד, ארבעה טעמים. כל זה הם לא יודעים, הם קראו את זה. אין להם זמן, צריכים לענות, לא תשאלות ברדיו, צריכים לענות. אז סוגרים רק למעלה, רואים, ולא עונים. אחר כך הם חולקים, חזרנו. אני מודיע לכם, מרן לא חזר בו. מרן דעתות עד ימיו האחרונים. הולכים אחרי הרוב. ומה נקרא רוב? לא כמו בכנסת, אצבע אחת, אם לא, אז עושים בחירות. אלא רוב, הכוונה היא מה שזה חשוב בעיניי. זה הכוונה רוב. יש לי חמין, יש שם רוטב, הרבה. ומה חשוב בעיניי? תפוח אדמה, בשר, שועית, העוף, זה מה שחשוב בעיניי, הדגים. יש שם רוטב. העיראקים, בפרט העיראקים, אוהבים הרבה את הרוטב של הדגים. אני מעיד שמרן היה אומר לאמא, לרבנית, היה כל סעודה אוכל דגים. האוכל דג, ביום דג, ניצול מדג. מי שאוכל דג, ביום דג זה שבת, שבע, ניצול מדין גיהינום. היה מקפיד לאכול דגים, סעודה ראשונה, שנייה ושלישית. והשלישית, דגים היו בהם קרר, יקר, היה בהם רוטב, כמו שאנחנו רגילים. היה אומר לה, לרבנית, חמימי לי את זה. הוא שם על הפלטה, מתחמים, הצלטת בו, הוא היה מטבל, תטבל בשמן רגלו, מטבל את הלחם בשמן, ברוטב של הדגים, הוא אוכל, נהנה גם מהרוטב, רמה עיקר, מה הוא רצה? רק של הרוטב ומד הוא רצה? הוא רצה בעיקר את הדגים. הבעיה של הרב משש והרב בציון, זכר צדיקים לברכה, הם חשבו שכל הפסק, שכל האחרונים שהזכרתי עכשיו, פי מגדים, עלייה רבה, זרע המת, המעם המודחת, נער שלום, יסמכו על גרסה שכתוב ברבן ירוחם, שהעתיק אותה מרן ברש מן גימן. ואז, הם פתחו רבן ירוחם, זה נתפס לפני קצת יותר מ-100 שנה, רבן ירוחם. נתפס מחדש, צילום. שם לא כתוב רוב, שם כתוב יש בו רוטב או אין בו רוטב. אך מה שהעתיק הבית יוסף רוב, כנראה טעות דפוס, כנראה יש בו נדבק המילים, רובו, זה טעות דפוס. זה לא כתוב רוב. ונכון, תסתכלו פה רבן ירוחם שיצא מחדש, לא כתוב רוב. ועובדה שמרן כשחזר להעתיק את רבן ירוחם בשין י"ח, הוא העתיק אותו כמות שהוא. כל שיש בו רוטב, כל שאין בו רוטב. לא כתוב את המילה הזו רוב. אז כל מה שסמכו האחרונים זה בגלל הגרסה של רבן ירוחם. זה היה יסוד. ועל היסוד הזה בנו את כל הבית הזה שרוב. ברגע שנפל היסוד, נתפס מחדש רבן ירוחם, שם לא כתוב את המילה הזו, ממילא הכל נפל. הכל נפל וצריך שיהיה הכל יבש. זה טען חכם בציון. גם הרב משש טען כיוצא בזה. זמנו מרן התקשר לרב משש. היה איתו בידידות גדולה מאוד, למרות שהוא חלק עליו, הרבה חלק עליו. הוא הביא כאן לארץ מגיע מרוקו, מי הביא? הוא הביא אותם. אפילו אחי הרב היה אוהב אותו. זה נקש בתורה. יש להם ויכוח בתורה, זה ויכוח בסדר. אבל הרב היה ממש אוהב אותו מאוד. כשהוא נפטר, הרב היה יושב ובוכה, ממש, בדמעות, למרות שהיה בגיל, לא יודע, 95, לא יודע, איזה גיל, 94, אפילו אחי הרב היה אוהב אותו מאוד, הרב התקשר אליו. כותו חלק עליי בעניין של רוב, אתה אומר, לא צריך שיהיה רוב יבש, לא רוב יבש, אלא כל יבש, אבל זה לא נכון, לא סתמכו על הגרסה ברבן ירוחם, זה טעות. יש לך מנחת כהן, בוא נקרא לך, מה מנחת כהן, הגרסה גם לבית יוסף, היה בפניו הכתוב כל שיש בו רוטב, כל שאין בו רוטב. לא כתוב בגרסה הזו רוב. מרן שינה מדעתו, מדנפשי. מרן, בית יוסף, שינה וכתב כל שיש בו רוב יבש. כל שרוב יבש, כל שרוב לח. מרן שינה את זה. הנה חנה מלך, אנחנו מסכימים שככה הגרסה לבן ירוחם. לא הסתמכנו על הגרסה. אלא מרן שינה מדעתו, כי אי אפשר לצמצם. בכל חתיכה וחתיכה, אין לדבר סוף. תרשי, הכל יבש, תפוח אדמה. שהיה בחמין, אתה מוציא אותו, אתה תפס לצחת אותו, תראה יש בזה קצת רוטב, יוצא מזה רוטב. נו אז מה, אין לך, אין סוף הדבר, חתיכת בשר, שהיה בתוך החמין. תוציא אותה, תצחת אותה, תראה יש בזה רוטב. אז מה תגיד, מה שזה בפנים, לא נחשב לרוטב, אבל זה רוטב סוף סוף. מה אכפת לי בפנים, מה זה דיני סוף ויתר, שזה בטל, בלוע, זה דיני סוף ויתר. יש בזה רוטב. זה כותב מיכת כהן, לפני קרוב ל-400 שנה, זה לא אחד בזמננו. מה, סתם תחלוק עליו? הוא כותב מפורש, לבית יוסף היה את רבן ירוחם הנכון, שם לא כתוב רוב. מרן שינה בדעתו וכתב את המילה הזו רוב, כי אין הדבר סוף. כל חתיכה וחתיכה יש בזה רוטב. זה טעם אחד, יש ארבעה טעמים. אז הטעם הזה, הוא מביא שם עוד טעם, בעמוד השני, הוא כותב, הרוטב שיש שם, זה בגדר מצטמק ורע לו. האדם רוצה שישאר הרוטב. זה שומר על החום של החמין, זה יותר טעים לי. שהרוטב מתעדה, זה נקרא בגדר מצטמק ורע לו. ידוע שדעת רבן ירוחם, בית יוסף סימן שינות ח' מצטמק ורע לו, אין בזה משום בישול. מרן בשולחן ערוך, סימן שינות ח' סעיף ח' שורה אחרונה, זה סעיף ארוך, כותב, אם הוא מצטמק ויפה לו, אסור. מדייק המגן אברהם בסעיף ד', מדייק שמרן סובר, מצטמק ורע לו, מותר. הוא כותב בלשון אפשר, וכל האחרונים כולם, בראשם מרן החידה, נער שלום וינטורה, ארץ חיים סטעון, שם חדש, הרבה אחרונים הבינו במרן שמדווקא מצטמק ויפה לו אסור. מצטמק ורע לו מותר. תוספת שבת, בשנה ברורה, הם טוענים שמרן הבית יוסף העתיק לשון רבנו ירוחם, אבל לאו דווקא. רבנו ירוחם כתב, מצטמק ויפה לו אסור. אבל המרן העתיק את זה סתם, בעלמה העתיק את זה, אבל לא התכוון לדייק מכאן שמצטמק ורע לו יהיה מותר. זה דוח הגדול, רבותיי. כך אומרת תוספת שבת, במשנה ברורה. מה זה לא דוחק? והנה אמר כך, אז הסתירה יהיה בסימן שינות ח' סעיף ד' לסעיף ח'. כל אחד יעין אחר כך ויראה, יהיה סתירה. לכן צריך להגיד שמרן כתב את זה בדווקא. שאם זה מצמק ויפה לו, אז זה מותר, אסור. מצמק ורע לו מותר. להקת אחרונים, בראשם מרן החידה, הרב בית דוד, היה לפני החידה, זרע האמת. תופסים בדעת מרן הבית יוסף שמרן סובר, מצמק ורע לו, מותר. לא כמו המשנה ברורה. טוב, מי שרוצה להחמיר, שיחמיר כמו המשנה ברורה. אבל הדעת, מה דעת מרן? אומר לך מיכת כהן, המיעוט רוטב שמחמים אותו בחזרה פעם שנייה, זה מתעדה. וזה לא טוב לו, מצמק ורע לו. אחרי מצמק ורע לו זה מותר. הגמרא אומרת לפורש, על מים, שחיממתי אותם פעם ראשונה, ואני חוזר בחזרה לחמם אותם, זה בגדר מצטמק ורע לו. זה גמרא מפורשת, על מים. בא אומר מנחת כהן, גם יש תפשידים כאלו, שאם המים מתאדים, זה מתייבש, זה לא טוב לו. מצטמק ורע לו. הנה טעם שני. טעם ראשון, אי אפשר לצמצם. אין לדבר סוף. טעם שני, מצטמק ורע לו. יש טעם של הרב פרנק, בהר צבי. יש מת, לא עליכם, על מיטה. המת הוא מוקצה בשבת. מותר להרים את המיטה יחד עם המת, כי המת תפל למיטה. המיטה היא לא מוקצה, האלונקה זה לא מוקצה. לכן מותר. הולכים אחרי הרוב. הוא אומר, כמו שם, להבדיל, כמו באמת, ככה גם בחמין. הולכים אחרי הרוב. בכל התורה כולה, שאני כולה, הולכים אחרי הרוב. הוא מרחיב להסביר את זה, הרב פרנק. גם העגלתן תופס כך. שהולכים אחרי הרוב, כמו בכל התורה כולה. זה טעם שלישי. טעם רביעי, זה טעם חשוב מאוד, הטעם הזה. אנחנו יודעים, אדם שלוקח חמין, דגים, שם אותם על הפלטה, כל מטרתו בשביל היבש, נכון? או אדמה, שועית, כריסית, בשר, לא מעט רוטב, כן הדגים. אבל מה, פסיק ראשי שהרוטב מתחמם. הוא לא יכול להפריד ביניהם. אין לדבר סוף, אי אפשר לצמצם. הוא מחזיר את זה על הפלטה, מה מתחמם? לא רק הדגים, לא רק התפוח אדמה, גם המעט רוטב שיש שם זה מתחמם. אבל אני לא מתכוון לזה, אני לא אכפת לי מזה. אני בעיקר אכפת לי מהיבש, אכפת לי בעיקר. תוספות, שבת, קופג על עמוד א', דיבור המתחיל, לא צריכה. כתובות, בדף, וו עמוד א', למטה. שתי מקומות. הם כותבים, ספר הערוך, אחד מהראשונים, הוא מתיר פסיק ראשי, ולא אכפת לי, אפילו מלאכה דאורייתא. הוא מתיר. והם חוקים עליו. הם חולקים הלכה כמו תוספות. שאם פסיק רשד ולא נחלה בדאורייתא, אנחנו אוסרים. ודאי. אבל הם כותבים שם, אנחנו אוסרים, אוסרים מדרבנן. זה לא איסור דאורייתא, זה איסור דרבנן. כשאני לוקח את התבשיל הזה, מיעוט רוטב, ואני מחמם את המיעוט רוטב, זה דאורייתא או דרבנן? אני חוזר בחזרה למחמם דבר לך. יש בשביל לך בשביל דבר לך, אבל זה מדרבנן. למה? כי זה פסיק רשד. אני לא מתכוון למיעוט רוטב, אני מתכוון בעיקר לרוב, ליבש. אז זה ירד דרגה, יד רבנן. אז תגידו לי, מה בכך? בסדר, יד דרגה, אבל זה, הוא רוצה את הרוטב הזה. יש כלל, מרן תמיד פוסק, אני בירכתי, נכון? כמו הרמב״ם, בדרך כלל, כמו הרמב״ם, נגד הראש, אם אין לך את הריף. בדרך כלל. אבל ראינו כמה מקומות שלו, לא עזב לדעת הרמב״ם. פה אצלנו. יש לנו את הרמב״ם, הרשב"א, הר"ן, והרדב"א, והרמב"ן. כולם כותבים, כולם ספרדים, כולם כותבים, אין בישול אחר בישול. לא בלח ולא ביבש. ככה דעתם. רש"י, תוספות, ראש, רבן יונה, כולם אשכנזים, והם פסקו לחלק בין יבש לבין לח. אם מרן, אנחנו במקום מרן, מה היינו פוסקים? כמו דעת הרבני הספרדים, הרמב״ם. בתוסף כותב עליו פשוט הפקת רוחה בסימן י' וגם בסימן למד ב' שהוא היה אמר הדיאטרה. אז תוסף כמו דעת הרמב״ם, בפרט יש איתו את הרשב"א. הרשב"א היה ראש של העולם, תוסף בסימן קופה ביורי דעה. הרמב״ן והר"ן והרדב"א, כולם גדולי רבני הספרדים. כולם כתבו, אין בישול אחר בישול. לא בלח ולא ביבש. מים, היה מערב שבת על הפלטה. והפלטה נתקלקל, נצטנן, נצטננו המים. מותר להעביר את המים האלו לשכן שלו, לשים את זה שם, לחזור בחזרה ולחמם אותם. ככה הלכה למעשה אני אומר. מותר לקחת את המים האלו, לחמם אותם, זה מותר. כי זה מצטנק מרענו. דעת מרן, מצטנק מרענו, זה מותר. מרן פוסק לגבי תבשיל, לא לגבי מים, אם הרוב לח, אסור לחמם את זה בחזרה. למה? יש לך פוסקים בספרדים שלנו, יהיו מרא דאתרא. לא בגלל ספרדים ואשכנזים. בגלל שאלו יהיו רבנים שלנו, מרא דאתרא. רש"י, תוספות, הראש, רבנים אלה, יהיו רבנים של אשכנזים. למה אתה עושים את הרמב״ם פוסק כמו אותה? זו קושה שהקשו אותה הרבה אחרונים, על מרן. איך אתה עושים את הראשונים האלו? התירוץ הפשוט, מגן אברהם, סוף סימן רש"י נ"ד, כותב, למי שאוסר בישול אחר בישול בלח, זה דאורייתא. מביא ראיה בפרק רביעי מסכת שבת, מתומנים, לא יקרה שזה. שזה דאורייתא. מרן ראה שהוויכוח שלהם בדבר דאורייתא. יש לי עמוד הוראה, הרמב״ם. כנגד יש לי עמוד הוראה, הראש. הריף, שום דבר לא כתב, מה דעתו בזה. מה צריך לעשות? ספק דאורייתא לחומרה. הנה, זו עוד דוגמה, יש כמה דוגמאות, שמרן לא היה משועבד לגמרי לרמב״ם. כותב הקנג, חוש המשפט, סימן קפה, שרוב חיבור השולחן ערוך על פי לשונו של הרמב״ם. אבל זה רוב, זה לא הכל. היינו כמה מקומות שמרן עזב את דעת הרמב״ם, פסק כמו הפוסקים האחרים. כמו פה אצלנו. כאן הרמב״ם פוסק, אין בישול אחר בישול. ולמדו הפוסקים, בין בלח בין ביבש, אם כן היה צריך לחלק הרמב״ם. בפרק ט' תלכות שבת הלכה ג', מרן לא חילק, גם בפרק כ"ב. הרמב״ם סובר, בין בלח בין ביבש, אין בישול אחר בישול. זה דעת מרן. איך מרן פסק כך? נגד הרמב״ם, כי זה ספק דאורייתא. שתי עמודי הוראה, ראש נגד הרמב״ם, אין דעת הריף. מה אנחנו עושים? ספק דאורייתא לחומרה. אז לכן מרן פסק, אם זה יבש מותר, אם זה לח זה אסור, ספק דאורייתא. אם זה דאורייתא. אם נרד דרגה וזה יהיה דרבנן, כמו המקרה של רוב, רוב יבש ומיעוט רוטב, זה פסיק ראשי. אני חוזר בחזרה לחמם את המיעוט רוטב בפסיק ראשי. מה זה נהיה? זה דרבנן. תוספות שבת קוף גימל, זה דרבנן. אז חוזרים בחזרה לספק דרבנן, לכולה. לכן, הולכים אחרי הרוב. זה הסיבה שמרן כנראה כתב ברש נ"ג, כל שרובו יבש מותר, יש בו מיעוט רוטב, המיעוט הזה בטל, מותר. למה מותר? כי לגבי המיעוט, זה פסיק ראשי, זה לא אכפת לי. מה אכפת? לא אכפת לי כמה יבש. טוב, שמה נפקא מינה בשני הטעמים? נפקא מינה, יש לנו ארבעה טעמים, מה נפקא מינה? מה שאתה אומר עכשיו, אדם שנוח לו המיעוט, הוא מתכוון גם למיעוט. לפי הטעם הזה שאמרתי עכשיו, פסיק ראשי לא אכפת לי, פה זה אכפת לו, הוא רוצה גם את המיעוט הוא רוצה. לכן זה יהיה אסור. לפי הטעם, הטעמים האחרים, אי אפשר לצמצם, צמק ורע לו, או אורחים אחרי הרוב. לפי הטעמים האחרים, של המנחת כהן, של הדעת תורה, של ההגלטה, להר צבי, לפי הטעמים האחרים, אז בכל מקרה זה מותר. יש פה ספק ספקה. שמה כדעת הרמב״ם, אני ברוב רוטב, מיעוט, סליחה, רוב יבש ומיעוט רוטב, דבר על זה, ספק ספקה. שמה כמו דעת הרמב״ם בכלל, הרמב״ם והרשב"א, אפילו הכל היה לח היה מותר, אין בשול אחר בישול. מה אתה אומר שמה כמו השולחן ערוך, כמו הראש, והשולחן ערוך שזה אסור, שמה כמו הטעם של המנחת כהן, צמק ורע לו, אי אפשר לצמצם, לא כמו הטעם הזה. יש פה ספק סליקה, למה לא יהיה ספק סליקה פה? לכן בכל מקרה, גם כשאני רוצה את המיעוט רוטב, ואני מתכוון למיעוט רוטב, אני רוצה את המיעוט רוטב, מותר להחזיר חמין מהמקרר או מהרצפה, לשים את זה על הפלטה, לחזור בחזרה לחמם את זה, כי אני רוצה בעיקר את היבש. זה נקרא רוב. מה שאני רוצה בעיקר. לא 49%, 51%. אלא מה שאני רוצה בעיקר, אני רוצה בעיקר את היבש. וכן דגים. יש לך רוטב, והרבה רוטב יש שם. אבל הרוב מה זה? הרוב זה יבש. אני רוצה בעיקר את הדגים. מותר להחזיר את זה. גם כשאני רוצה את המיעוט רוטב. איך סיפרתי לכם לפני כן? מרן היה אומר לרבנית לשים את הדגים על הפלטה, גם כשהיה מטבל את הלחם ברוטב. הוא היה רוצה גם את הרוטב, הוא היה רוצה. היה עושה מעשה כזה. אז אחר כך יבואו לחברת, יגידו לכם, לא, צריך שיהיה הכל יבש. ככה דעתו של מרן. מה אתם מכסים? תלמיד טועה ברבו תולה. זה לא נכון. הלכה למעשה הולכים אחרי הרוב. נו, הולכים אחרי הרוב, זה המסקנה. כל תפשיל ותפשיל. מהמקרר, אם הרוב יבש, מיעוט רוטב, אנחנו הולכים אחרי הרוב וזה מותר. סופגניה. מה זה הרוב? הרוב זה יבש. יש בזה מעט רוטב בפנים הריבה הזו. והריבה הזו מבושלת דבר מאתמול. אין מישהו לך מישהו ברוב. לכן מותר לקחת סופגניה, לשים אותה על הפלטה, לחזור בחזרה ולחמם את זה. כך כותב הגאון, הרב שלמה זלמן אוירבך. הוא מדבר על סופגניה, בהליכות שלמה. כותב על זה, על סופגניה. כיוון שהרוב יבש מותר. קפה. אנחנו עושים קפה, קודם כל, הספרדים, שמים את הקפה בכוס, סוכר, מי סוכר זה לא משנה בקפה, ברז המים החמים פותחים, ישר על הקפה. למה? כיוון שזה יבש. הקפה, זה אבקת קפה, זה יבש. אבל עכשיו זה נהיה לך עכשיו, בתם עיקרה אז דינן. כיוון שבתחלה זה יבש, גמרנו. זה דינו כמו דין יבש. כל שקל פה אצלנו. כותב בספר שם חדש, מעתיק אותו ארץ חיים סיטון. ארץ חיים סיטון, היה אחד מגדולי הדוד לפני 100 שנה. היה גר ליד שושנים מדוד. הוא מסכן, נפטר במיטה משונה. היה נתפלל בנץ. ויום אחד הוא לא הגע לתפילה. אחרי התפילה הלכו לבקר לראות מה קורה איתו. לא מוצאים אותו. חיפשו, חיפשו. אז לא היה משטרה לפני 100 שנה שעשו חיפושים. לא מצאו אותו. אחרי כמה ימים, מישהו בא לקחת מים מהבור, הוא שושנים דוד, שמה בניין יהיה את זה, ולקחת מים, ואתה רואה את הגופה שלו שם. הוא קם בבוקר, מתפלל בניץ, הבור לא היה סגור טוב, היה סגור, ונפל מסקת החבור, שם מצאת מותו. היה אחד מגדולי הדור, ארץ חיים סיטון. הוא כותב שהיו מכינים קפה בבקשות. ביום שישי מכינים את זה, חמימים, יחד עם המים, ושרים את זה בצד. קמים בשעה 3-4, לפנות בוקר, לבקשות, ועדס, במוסיוף, ואז לוקחים את הקפה הזה עם המים, תוך על הפלטה, על הפתילה, על הגז, חיים את זה, ומגיע לצדת בו. ככה היו נהגים בירושלים. למה? זה מסמק ורע לו. הקפה, פעם הראשונה הוא טעים, עם המים. תקרר. תבזקו, תראו. תחזור בחזרה לחמם אותו במיקרוגל, לא טעם ולא ריח. כל הטעם שלו יהיה, ופעם הראשונה עושים את המים על הקפה. מסמק ורע לו, ולכן זה מותר. והוא מעיד שכך היה מנהג בירושלים. ככה הנחה. אמרתי לפני כן, המקור של המנהג של סופגניות, דיברנו עכשיו הרבה על סופגניות, תבלו במשקה, לקבוע סעודה, המקור של המנהג זה מהראשונים, רבנו מימון, אבא של הרמב״ם. יש ראיתי כמה אחרונים, זמננו, שהביאו מכאן ראיה, אתה אוכל סופגניות בחנוכה, מכאן משמע שצריך לקיים את המנהגים. ולכן כל מנהג שהוא, להחזיק המנהגים. איך הלשון של הרב רבנו מימון, הוא כותב, אין להקל בשום מנהג ממנהגי ישראל. בא מגן אברהם, וכותב, הנה חינמי, לא משנים שום מנהג. גם כן המעריק, אבי יוסף קולון, לא משנים שום מנהג. אמרתי לכם, לפני שבועיים, הייתי בשבת בקנדה, במונטריאול, ושם התפללתי אצל קהילה של המרוקאים. וראיתי שם את המנהגים, מנהגים של הכל, של נגד הפוסקים שלנו. עשו הבדלה שמה, אם נוהגים עושה את הבדלה בכנסת, זה דבר טוב. היום פה כמעט השתקח המנהג הזה. כולם צועקים בכוונה, אולי בגללי צעקו, ברחו ברוך שמו. מה אתם אומרים ברחו ברוך שמו? זה יוצאים עצמם דו חווה, נכון? הם אין להם זכות, הם חוזרים בחזרה להבדיל בבית, לכן אומרים ברוך שמו, בסדר. אבל אמרו אירוע עינינו, אמרו כל אירוע עינינו, עשו סחר ארוך, אמרו את זה. וכל המנהגים של הנגד, או ברכו על ההלל, לא היה ראש חודש, שאלתי אותם, וכן, אנחנו מברכים על הלל בראש חודש. דיברתי עם אחד הרבנים שם. עוד שאלה ועוד שאלה. איך השותיכם מברכות על הדלקת הנר? קודם ההדלקה או אחר ההדלקה? ודאי, מנהג מרוקו, אחרי ההדלקה אנחנו מברכים. שותיכם מברכות על עולה ועסוקה? כן, שם עסוקה. כל, נגד. יש לכם מקוט אוסף כאן? כן, יש לנו. אז למה אתם לא עושים ככה? מנהג מרוקו, ככה מנהג. ומה? הביאו לי ראייה מרבנו מימון. אתה לא יכול בחנוכה ספגוניות? למה מנהג? מנהג קדום? פה זה מנהג, מה אתה רוצה? יש ספר, מעדני אשר, גאון אשכנזי, הוא חכם. הוא כותב לנו לספרדים, הוא אשכנזי, כמו שאתה מקיים יום הבית. אומר לספרדים, תברכו אחרי הדלקת הנרות. למה מנהג? מנהג קדמון, לא משנה מנהג. מביא את המגן אברהם, מביא את המעריק, מביא את הרבי יהודה עייש, שלא משנה מנהג, צריך להזיק המנהג. הם גם טוענים ככה, ככה נהגנו. הוא מדבר לגבי הדלקת הנרות. הוא כותב שהמנהג בהדלקת הנרות, קודם כל להדליק ואחר כך לברך. זה לא נכון, זה טעות. מפורש, במאמר מרדכי, בסימן ר"ג, שהמנהג לא היה ככה. מעולם הספרדים לא נהגו לקבל שבת בהדלקת הנרות. ככה הוא כותב. כל הסיבה לברך אחר כך, שמקבלים שבת בהדלקת הנרות. אם לא קיבלנו שבת בהדלקת הנרות, איזה סיבה יש לזה? לא רק זה. נניח שככה היה מנהג, כמו שכותב האחידה, מחזיק ברכה במאמר ר"ג, קצת נשים שככה נהגו. אדם גדול, שמעו אותו, אדם גדול בדור, משנה מנהג, יש בו שמץ של איסור. כך כותב, הפרי חדש, היה רבה של ירושלים, בסימן תף צדי אי, מלכות פסח. כותב, אדם גדול, שורה מנהג, שיש בו קצת שמץ של איסור, משנה אותו. כך כותב הפרי חדש. נו, שכים על הפרי חדש. הפרי תואר, זה הרוחה עם הקדוש, נסכים איתו הפרי חדש, הביא אותו, נסכים איתו. כל יש בו שמץ של איסור, משנים את המנהג הזה. לברך על הלל בראש חודש. מרן כותב מפורש, שמנהג חוץ לארץ, לברך. מנהג ארץ ישראל, לא לברך. הוא תלה את זה במנהג. הנה חינמי. קנדה, מברכים על הלל בראש חודש, בסדר, ימשיכו. צרפת, מברכים, שימשיכו. אבל שאר המנהגים, לברך על עולב, אישה, לברך על עולב, עסוקה, הדלקת הנרות, שם זה, מרן לא תלה את זה. מרן לא תלה את זה במנהג. בדעת מרן, זה ברכה לבטלה. ככה מוכיחים כמה אחרונים. יש רבנו מנוח על הרמב״ם, מישהו יראה לי יום שישי, כותב מפורש, אישה שמברכת אחרי הדלקת הנרות, עושה ברכה לבטלה. שמונה הלקט, אחד מגדולי הראשונים, ככה משמע בדבריו, שזה ברכה לבטלה. כך מדקים מהרמב״ם בהלכות שבע ברכות, מדקים לפה אצלנו, שמי שמברך אחרי הדלקת המצווה, עושה ברכה לבטלה. יש 30 גאונים וראשונים, בלי אחרונים, ראשונים, שכותבים לברך לפני הדלקה. יש כאלו שלומדים תורה, יש כאלו שלא לשמע. תוך שלא לשמע אבל לשמע. אבל הבעיה שמנצחים את הלא לשמע שלהם. מוצאים ספר שלא לשמע. מוצאים ספר שלהם, מוצאים. קודם כל להדליק ואחר כך לברך. ומתעקשים לקיים את המנהג. לא עונים על מה שאנחנו טוענים. יש אחד, ספר מגן אבות. אני אומר את השם, מגן אבות. הוא בא לחסק כל המנהגים שהם נגד ההלכה. כמו למשל, הדלקת הנר, לברך על שחיינו בדלקה הראשונה, שחיינו בדלקת הנרות של יום טוב, כל מיני מנהגים שנגד הזה, הוא מחזק אותם. הוא מספר שהוא הלך, הגיע הזמן, צריך להעריך את השיעור. הוא מספר...
אני רואה
רב
יחליט לדבר על המרוקאים
כשאני
פה.
כן, כן. הוא מספר שהוא הלך לרב אלישיב, ואמר לו שיש פרי חדש שאומר שאדם גדול בעיר, משנה את המנהג. אז זומך בחווה דעת על הפרי החדש, וכמה מנהגים הרב שינה, נכון, הרב שינה מנהגים. בזכותו של מרן, היום רוב הנשים הספרדיות, מברכות על הדלקת הנר, קודם כל מברכות, אחר כך מדליקות. בזכות מרן, נשים לא מברכות על עולב, ועל סוכה, לא עונים בחומר שלום בקידוש, לא אומרים יראו עינינו, הרב שינה את המנהגים. אז הוא שואל את הרב אלישיב, לסמוך על הפרי החדש? הוא מספר, אני לא מאמין לו, שענה לו הרב אלישיב, הפרי חדש, סברה יחידה. לא תסמוך עליו. תסמוך על המגן אברהם, תסמוך על המעריק, הרבי יהודה עייש. תסמוך עליהם. הוא מספר את זה בספר. אני לא מאמין לו. למה? אם היה מספר את זה על איזה רב אחר, בסדר, אני יכול להאמין, אולי לא בקיא בפוסקים. הרב אלישיב היה בקיא באחרונים. תראו את התשובות שלו שהוא כותב על בעניין אבן העזר, בשו"ת ברשות שלו, בפסקי דין שלו.
האזנתם לשיעורו השבועי של הראשון לציון, הגאון הרב יצחק יוסף.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
חדשות כל חי, השעה 10.
שבוע טוב ושלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. הסדקים בקואליציה. יושב ראש הבית היהודי השר נפתלי בנט אומר הערב כי בפגישתו עם ראש הממשלה ביום שישי, נתניהו אמר שאין לו בעיה לתת את תיק הביטחון, ולכן סוגיית האולטימטום.